טוב, אז אנחנו בוא נדבר טיפה על מה שיקרה אחרי פסח. אוקיי, אז אחרי פסח אנחנו קצת נחליף מסגרת. אתה סיוונת שפה אנשים שמאוד רוצים להיכנס אבל הם לא יכולים לשמוע קבלה וחסידות. אז בסמסטר, בזמן חורף זה לא שלם יותר מדי הרבה, אבל בחלק השני אנחנו נדבר על דברים יותר ככה בהקשר המודרני. אז כולל יהודים טובים כמו הרב קוק וכולל יהודים פחות ופחות טובים כמו הבובר או דברים כאלה. אז עכשיו אנחנו נעשה כמה שינויים, נראה לי קודם כל אנחנו ננסה לקבוע עד כמה שזה ניתן בשיח איזושהי טבלה שכל אחד מתי הוא מדבר ומה הוא מכין, כולל אלה שיצרפו אלינו מחדש וכולל אלה שבטח דפים תצאים פה כל מיני אנשים בזמן קיץ, אולי תצאים כל מיני כוחות חיזוק, שחקני חיזוק. ודבר שני, אנחנו ננסה קצת יותר אולי באמת לקרוא, כי רמב״ם וזה וחסידות וכבר אנחנו כבר מכירים בעל פה, אבל אני יודע מה, ירושלים של מנדלסון, אתם לא קראתם את זה בזמן האחרון, נכון?
עדיין לא.
עדיין יותר מספיקות. אז פה צריך לקרוא, אז נראה לי שכאילו, אז זהו, אז נראה לי שאנחנו נעשה קצת יותר, כאילו התחלנו את השנה, היה פה חברותה של מי היה בחברותה הזאת? נראה לי ניצן, חתן דנן ו... איך קוראים לו?
תמר.
לא, לא, לא. אתם זקן הג'ינג'י?
אבישי,
כן, זהו. אז הם היו חברותה, אז היינו חזיתי, חבר מכינים. אבל עכשיו אפילו זה, גם הם כבר יפסיקו, אז גזמן לחדש, עטרה לי משנה. זהו, אני רוצה שנערר ביחד, אני מקווה שזה יהיה ביחד, קצת לסכם את הפרק החסידי, שקצת אולי היה צולע מכל מיני סיבות, אולי גם קצת בגללי. אני מקווה שאתם בכל זאת, לא הייתם, אבל אתם הפקתם דברים טובים מרולי, כי יש הרבה מה ללמוד ממנו. הוא לא אדם מסודר, אז זה ניסוח קצת understatement. אז בסדר, זה גם כן, אנשים כאלה גם כן יש. אני זוכר שפעם הייתי, פעם שלמדתי בתנורשה, אז הסגדה, הוא סיפרה שמישהו ספר כמה פעמים, אומר פרופסור שלום רוזנבג, רוזנבג בדרך אגב, מישהו הגיע ל-43. אתם מבינים איזה שהוא מסודר זה היה. טוב.
ושאלה גם כמה פעמים יש דרך אגב בתוך דרך אגב.
אף שטיינגלץ עושה את זה בלי דרך.
לא, אבל בדרך כלל הוא לא, לכל מיני שמות, הוא די הולך באיזשהו תלם.
עכשיו איפה הוא מדבר.
כן.
בשלום שלו, אני כל חיים היה צריך, כאילו, רק אחרי 4 שנים הבטחתי להבין שיעור שלו, כאילו.
כן, זה...
מה הוא מלמד שם?
לא משנה, אבל
הוא... הוא זולג...
על הזמן.
רוח לכל הכיוונים, כאילו.
טוב, אוקיי, אז...
לא סקוע, אבל השיעור שלו...
לא, יש לו פוינט.
אתה יודע איפה מדבר, הוא יודע להיות מסודר שוב.
כן, בדיוק, שאתה עושה את מסודר, כן. טוב, אז זהו, אז אני קצת מנסה לחומרים, ללקט את הסיים העובדות וקצת לשתף אתכם באירועים שיש לי, כי אני חושב שעבור חלק מהדמויות שאנחנו נפגוש אותם בהמשך, בטח לא מנדלסון, אז החסידות היא כמעט תגיד, כאילו היא המגרש שהם משחקים בו באיזשהו מקום. כן, לא משנה אם זה ביאליק או בובר או שולם, הרבה מהם, אפילו רב קוק בוודאי, כולם משחקים פה, כולם עדיין משחקים בתוך המגרש הזה, אז טיפה ננסה לצייר אותו באופן חלקי. אז חשבתי אולי להתחיל אז הפים, כן, אז תן לי קצת להתחיל בקטע, אולי את באמת תקרא איתן, כי זה דברים שאנחנו לומדים אותם ביחד, אז כאילו אנחנו נחלחים את החברות שלנו ולומדים את קטע. כן, בוא נתחיל באיזשהו קטע שהוא מספר, נגיד דבריו ליעקב, ואני חושב שהוא ככה מעלה דברים בצורה חזקה, כן.
כי תורה חדשה מאיתי תצא, והתורה היא קומה שלמה, אור ובשר גידים ועצמות. אור נקרא קליפין דאורייתא, ובשר על דרך מי שיגיע עצמו תואם טעם בשר, וגידים על דרך ויגד להם, שאמר להם דברים הקשים כגידים, ועצמות פירש עצמיותו של התורה. עדיין לא התגלתה. כי הנה כל התורה מלוקת מאנשים צדיקים, מאדם ואבות ומשה, שהשרו שכינתו על מעשיהם, וזהו תורה שלמה. אבל בהירות עצמיות לא נתגלתה עדיין, עד שיבוא משיח ויבינו בהירות עצמיותו, וזהו תורה חדשה מאיתי, פירוש מעצמיותי, וזהו שניבא יחזקאל שהוא ראה את בניין העתיד ואמר התחיינה העצמות האלה, פירוש העצמיות של התורה. במצרים היה גלות הדעת, כי לא ידעו שיש אלוה בעולם, ובדעת חדרים וכולי, פירוש כל המידות. כי כשיודע שהוא בנו, מניח
שבנו,
שהוא בנו,
הנה הגענו לבן,
מניח אהבתו והתפארותו, כי אף על פי שיש תענוג מכוח זה, מניח את התענוג ההוא, מדבר עם הבן ונושק אותו, אף על פי שזה לא, אף על פי שזה לא תענוג שאינו יפה בפני הבריאות. ובשאר גלויות היה עמידות בגלות על דרך היה גבורתך, שלא היה התגלות הגדלות והגבורות, ואחר כך מצאו ששם הייתה, ששם הייתה, ואמרו זהו גבורתם, ובצאתם מהגלות נתגלו עמידות. וביציאת מצרים היה הוצאת הדעת של הדעת של אלוה בעולם, וזהו פירוש חוצי גוי ואלוהים, כביכול גם הוא יצא שנתגלה בעולם אלוהותו יתברך.
טוב, אתם רואים שגם המאגית של החבורה הזאת של אלה שזולגים לכל הכיוונים. אז טוב, אז בואו ננסה קצת ללקט מפה את התובנות. הן בעצם תובנות שחורזות פה כמעט כל את כל הנושאים שאנחנו רוצים לדבר, אני רוצה לדבר עליהם. קודם כל הפסוק הזה שלא כתוב באף מקום, תורה חדשה אמיתית תצא, כמובן שכתוב תורה אמיתית תצא, לא כתוב חדשה. אז
התורה
חדשה, כן. אז התורה היא קומה שלמה, אור ובשר וגידים ועצמות. אבל אור, מה קיבלנו? איזה בשר זה? איזה חתיכת הם קיבלתם? זה כמו הסטייק של שיח, אוקיי? קיבלתם אור, קליפין דאורה הייתה. קיבלתם בשר, על מי שיגיע את היגיעה, את היגיעה הזאת שהייתה תתמת כל הזמן, וגידים, דברים הקשים כגידים, הלכה שהיא קשה, שהיא נוקשה, דברים כאלה, זה אתם קיבלתם, יפה, בתיאבון. אבל עצמות, פירוש עצמותו של תורה, עדיין לא נתגלתה. אוקיי, זה תובנה ראשונה. זאת אומרת, העצמות של התורה, שלא מוגדרת פה בצורה בהירה, אבל הכוונה שם זה איזשהו התגלות עצמות אלוקות באיזשהו מקום, זה לא נמצא. אוקיי? אז זה אמירה, שאמירה ראשונה שקצת ראינו אותה, איך היא משורשרת, ראינו את הניסוח הזה שהביא לה מאוד את תלישיב עם הארומה ולא באה, וראינו בעצם גם דברים דומים בשבתאות, שזה מבטא איזושהי תחושה מסוימת שהיא הייתה בחסידות, היא ממשיכה אולי את המסורת הרמב"מיסטית באיזשהו מקום. זה מה שאני קראתי לזה בכל מיני הזדמנויות, בשם המחקר ספירטואליזם. זאת אומרת, אתה מחפש איזשהו משהו רוחני, אתה מחפש משהו יותר, לא יודע מה, מיסטי, וכאילו הגבולות, הגדרים המדוקדקים, כל הדקדוקים, כל העמל, כל הדברים האלה, זה לא מה שזה אמור להיות. לא בשביל הגענו עד היום. קוראי, בטח אדם כמו המאגיד שמדבר כל הזמן על מטפת השעשוע, תענוג. אז בשלב הראשון של התגר בתריה פה משהו מאוד מאוד שונה, אבל בשלב הראשון אז אנחנו מהנקודה הספיריטואליסטית, אז ההלכה היא בעיה. אוקיי? זאת אומרת, זה שוב, אם מישהו היום היה אומר אור וקליפות וגידים ודברים כאלה, אז היו מקים על קודקודו, נכון? אז המגיד לא מתבייש לומר את זה. המגיד זה אמירה. זאת אומרת, כשאתה אומר תורה חדשת מתית יצא, אתה אומר שזה יגיע, אפילו שזה בימות המשיח. אתה אומר איזשהו משהו למקום שבו אתה תמצא. עכשיו תגיד לאשתך, בימות המשיח תהיה לי אישה יותר טובה. כן, בגלל שאתה לא, אתה כבר שאתה תגיע לימות המשיח, נכון? כאילו כבר תהיה לך מהווי. אז כאילו, ימות המשיח, זה, 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 זה מבטא איזושהי אמירה של חוסר אמון, זה מבטא שכאילו התנועה הזאת השבתאית היא הובילה, היא השיגה איזשהו הישג. היא הובילה לאיזשהו חוסר אמון מסוים. אוקיי, אם אתם חושבים אחרי אתם מזמנים להגיד לי. וזה גרם, שוב, לאיזשהו פנטזיה, אם תרצו, לאיזשהו תקווה שמנוצחת בכל מיני דברים, שיהיה אפשר לוותר על הקליפות, על הלבושים, ולהגיע לדבר עצמו. זאת, כאילו, המחשבה הזאת, הרבה פעמים יש לנו אותה, ואולי גם היא מקורה בתפיסה החסידית, שהיא אומרת, זה דרך. כאילו, אתה נזהר ממלאכה בשבת, אתה לא יודע מה שומע, הלכות נידה, אתה מגיע לדבקות, אתה מגיע להערה. כן, אז באים כל מיני, וזה קטע בבית יעקב, הבן של המאה שלו, לא יודע אם אתם הספקתם לקרוא את זה, דפני, חלקתי לכם ולא, בסוף לא ספקנו לדבר עליו. וכמעט כל פרשה הוא פותח במזמור שלום השבת, יש מזמור ויש שם. מה זה מזמור? כמו זמיר הריצים, זה צמצום. והוא אומר, בן אדם שומר על זכור ושמור, שנתנו בדיבור אחד, אז הוא שומר על השמור, שומר על כל פרטי ההלכות, ו... מורך את האבוקדו בתד ההפוך של המזלג ומכין תה בכוס רביעית וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז מה? הוא ירגיש את הנשמה היתרה? זה יגרום לו להגיד דבקות? אני רוצה להגיד שכן, אבל הוא רוצה להגיד שלא, והוא עונה מה שהוא עונה. עונה תשובה מאוד חשובה, אבל לא ניגע בתשובה הזאת כרגע. אז קודם כל יש פה אמירה שבא יהודי צדיק, יהודי קדוש, התלמיד של המאגה של הבעל שם טוב הקדוש, ואומר, מה זה התורה הזאת שאני קיבלתי היום? קליפות, בשר וגידים. העצמיות לא נתגלתה, לא קיבלתי אותה. זה חומצון, משבר אמון. זה קשה. קשה כגידים, אמירה מהסוג הזה. זה מבטא שקרה פה איזשהו משהו. נכון? זה לא אמור ככה להיות. נכון? זה לא המסר שאתה מקבל אותו בגמרא, או... כאילו, אפילו הרמב״ם לא ניסה את הדברים בצורה הזאת, למרות שהוא שם את המתח הזה בין עץ הדעת, עץ החיים, והאמת לעומת הטוב, כאילו, הרמב״ם בנה את הדבר הזה, אבל לא חושב שהוא אמר אי פעם אמירות כאלה קיצוניות. כן, אני חושב משהו בבית הנראה שיש לך להגיד, לא?
בינתיים זה נראה מה שכתוב.
אבל לצער אחר אתה נהנת להסכים. כן, בסדר, זה לא, כאילו, אל תברחו, זאת אומרת, זה לא השורה התחתונה.
כן.
זה מה שאנחנו רוצים להגיד. אבל זה בינתיים כאן. כן? זה אמירה שאנחנו צריכים להבין שהיא נמצאת בתוך החסידות. וכאילו, אתם יודעים, כאילו, אחד הדברים שאנחנו בזמן חורף כן צריכים לעשות, ככה לסגור את עניין, גם אולי לשמוע בניצן משהו על הפרקטיקה ההלכתית בחב"ד, ו... וגם קצת לדבר על המתנגדים, לפני שאנחנו נגיע לקפוץ ככה לתקופה היותר מודרנית. אני חושב שקפאים מהסוג הזה, הם עוררו את חמת דעתם של המתנגדים, שזיהו שיש פה אותה גברת שבתאית ופרנקיטית בתחת הכפות וזקן ארוך. יש חוברת של הרב צבי יהודה החסידות, אתם פעם היללתם בה?
לא.
טוב, חור בהשכלה.
יוצא שם.
כן, יוצא בצורה חריפה מאוד נגד החסידות. לא לגמרי, יש גם אמירות טובות, אבל בגדול בצורה נגד החסידות, והוא כאילו הוא אומר, תשמעו, משם יצאו האפיקורסים הכי גדולים. זה הוא לא אומר. זה אתה אומר.
כן. חברת
של בילה? מה? רצו זה. אין לו חסידות, כן. ערך את זה הרב אבינר, שגם הוא לא בדיוק חסיד החסידות.
אפיקורסים האלה דעים, דעים
משעמים. מה?
אפיקורסים האלה דעים, משעמים.
ביאליקי אפיקורס לתאילה משמן בכלל, אז...
נעומת אחד העם
שהוא... כן, אפיקורס חסידי, כן. בקיצור, יש פה נקודה, הגענו פה לנקודה שהיא נקודה לא פשוטה. זאת אומרת, בסיפור של ההלכה, ואני חושב שגם המגיד הבין שאנחנו נמצאים פה באיזשהו מקום, באיזשהו מקום בעייתי, והוא מציע פתרון. השאלה מה הפתרון הזה עובד. זה אנחנו נראה עוד מעט, אבל בכל זאת, זו נקודה שטוב, טוב, הורה, טוב, הורה להתחיל בה, אבל זו אמירה שהיא... והשאלה הגדולה שנשאלת, התחיינה העצמות האלה, פירוש העצמיות של התורה. כן? זאת אומרת, זה בכלל אפשרי? זאת אומרת, גם יחזקאל לא בטוח שזה יקרה. תחיין העצמות האלה, אפשר בעצמות האלה, אפשר להחיות את העצמות של התורה. יש תקווה, יש תקווה להלכות האלה, אפשר להחיות אותה.
אבל אם זה היה שלו,
זה אלה... צריך לדעת שיש פה גם נקודה, נקודה עוד יותר, עוד יותר פשוטה, עוד יותר עמוקה, וזו הנקודה החברתית. כאילו, החסידות היא לא התחילה מפילוסופיה, היא התחילה מבעיה חמורה שבעקבות פרעות תחתיו ודברים מהסוג הזה, אז ממש נחרב היישוב היהודי, ופתאום הקהילות מאוד התפזרו, והיהודים כזה גם פחדו לגור ביחד, כי הם פחדו שאז יבוא חמניצקי וירושה ויקו בהם בצורה מרוכדת, לכן יהודים התפזרו להם והתחבו להם בכל מיני כפרים קטנים. ואז נוצרה תופעה מאוד מעניינת שכנראה לא הייתה מעולם בעם היהודי. שיהודים חיו בלי מניין, ואתם מכירים תופעות כאלה בכל מיני סיפורים חסידיים. ואז נוצרה... זה לא כמו פה. שבאמת לא למניין, אנחנו נהיה יכול ללכת חצי שעה ביער, עם כל הקוזאקים. אז באמת, ונוצרה אמרת מדהימה, יש הרבה סיפורים חסידיים שלפי תומה מספרים באמת סיפורים על אנשים שמתפללים לצלב וכל מיני דברים, באמת סיפורים נוראיים. זה מה שקרה, אוקיי? והתגובה של למשבר הזה של הנהגה הרבנית, אותה בפעמים, סוג של תגובה חרדית, זאת אומרת, תגובה מסתגרת. שלחו, גמר, לא צריך את האנשים האלה. עזבו, מי שמוכן, מי שמעדיף את ביטחונו או שיקול כלכלי, דברים כאלה על פני החינוך היהודי של הילדים, שלא צריך אותו. עכשיו, ופה אני חושב מגיע, פה כמדומני מתחילה המהפכה החסידית, בזה שבונים איזושהי השקפה שיש לה המון המון מרכיבים שכמובן לא ניגע בהם כרגע, בשביל ליצור איזשהו גשר עם היהודים האלה ולהכליל אותם פנימה, okay, כולל אפילו האמירה שגם את גם הפרנקיסטים אנחנו לא רוצים לוותר, למרות שכנראה שלא יצליחו לעשות עם זה כלום. אז כנראה שהייתה הבנה שלא הלכה, זה מה שיחזיר את האנשים האלה, מה שיקשר אותם מחדש ליהדות. כוסית של וודקה? כן. ניג'ריצ'י? כן.
ברכות
מהרבי? כן. וידוי בפני הרבי? כן. זה יכול לעבוד. אוקיי? כאילו, הקהילה החסידית, כאילו, אז היהודי הזה, המסכן, יבוא שלוש פעמים בשנה וישבות בבית של הרבי, זה יחבר אותו ליהדות, ואיפה להתווכח עם העובדה, החסידות יוצאת את היהדות. כאילו, לפחות המשקיף האובייקטיבי, המתנגד אולי לא יסכים עם ההערכה הזאת. אבל זה מה שקרה, ואני חושב שאדם אליטיסט, מורה מעם, כמו, וזה קשור, כמו המאגיד, שהוא באמת אחד מ... יחידי סגולה, מה שנקרא, מה שקורה נתנאל, כאילו החסיד הישן, שעוסק בסיגופים ודברים מהסוג הזה. אז הוא גם הוא באיזשהו מקום אולי שואל את עצמו, האם ההלכה הוא הכלי שייצור מחדש את האחדות היהודית? ואולי יש פה אמירה, שוב, צריך לעיין פה בדברים ביותר עומק, ואולי אני אפתר אתכם לעשות את זה, שאולי צריך להסתכל עוד פעם על כל מיני מקורות חסידיים ועל כל מיני סיפורים חסידיים ולחשוב האם בעצם לא הייתה פה סוג של אמירה שאומרת אנחנו נבנה לפחות הקומה הבסיסית של הקיום היהודי לא דרך הלכה, דרך דברים אחרים של הקדושה, כי זה לא לאומיות, זה דרך דברים של הקדושה, אבל לא דרך ה... לא דרך ההלכה, ולכן פתאום מופיע לנו הילד שמנגן בחליל יום הכיפורים, ולא מעיפים אותו מהחלון. Okay, ועוד אחד שמנגן בחליל, כל מיני סיפורים מהסוג הזה, והקמצן הקדוש, והשיקור הקדוש, והגנב הקדוש, וכל מיני קדושים אשר בארץ הם, כל מיני קדושים מהסוג הזה. כאילו ש... זה... שכאילו שהסיפורים האלה שאני מודה, אני מכיר הרבה מהם דרך העיבוד של הרב קרליבך, שגם לא יש כבר אג'נדה, אבל אני כאילו מה התיקון אתם מכירים את הסיפור עם הגנב הקדוש? אמו של הגנב, אתה מכיר את הסיפור? אז מה התיקון שלו? התורה שלומד הבעל שם טוב עם הנכד שלו כל, לא יודע, כל יום חמישי או כל ערב שבת, מי ששומר כזאת תורה הוא לא יכול לגנוב יותר. זה העצמות, זה העצמות, זה מה שיכול להציל את מוישה לאט. אבל אם נגיד לו את החידוש ההלכתי העצום שלא תגנוב, איבדנו אותו. כן. אם נגיד לו, אם נתאים אותו את התורה של גן עדן, יכול להיות שהוא גם, בעזרת השם הוא גם יפסיק, יפסיק לגנוב. זה, 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 זה הנקודה. טוב, זה השלב הראשון. אבל יש פה עוד, עוד דברים בתורה הזאת שחלקם נמצאים בצורה קצת קופצנית, כמו שאנחנו אמרנו. עכשיו, במצרים, כן, אבל התחל, עוד לפני זה. כנה כל התורה מלוקת מאנשים צדיקים, מאדם ואבות ומשה, שישרו שכינתו על מעשיהם, וזהו תורה שלמה. אבל בהירות עצמיות לא נתגלתה עדיין. אתם מבינים מה כתוב פה?
מי ישרה שכינה?
אה, זה אתה שואל? ישרו שכינתו, ישרו את השכינה של הקדוש, ברוך הוא על המעשים שלה. מה, מה הוא אומר? כנה כל התורה מלוקת מאנשים צדיקים, מאדם ואבות, אדם ואבות ומשה שישרו שכינתו על מעשיהם, וזהו תורה שלמה. מה זה אומר?
כל הנוגות של הצדיק, התורה.
יפה. יפה. זאת אומרת, התורה, עושים לתורה רדוקציה למושג של הצדיק. אוקיי? הצדיק משרה שכינתו על מעשיו, וזה בעצם לא רק התורה, לא רק משתרשר, כמו שאמרת יפה, לרעיון של הצדק, לאיזה עוד רעיון זה משתרשר? אדם שמשרה על עצמו, שכינה על מעשיו, מה זה, איך אנחנו קוראים למושג הזה? אתה עוד תחת נראה לי ההשפעה של פורים. אני אוכל, מה קורה? למה אתה נותן לך קצת?
אה?
לא נותן טיפה את אליך? למדנו, נו. אז איך זה נקרא? עבודה על רשמיות.
מה השאלה?
שאלתי, מה המושג הזה? זאת אומרת, כאילו, להשרות את השכינה על המעשים שלו. זה מופיע גם בקטעים אחרים של המגיד, המושג הזה. אז אז האדם שעושה מעשה בדבקות, המעשה הופך להיות קדוש.
לא הבנתי, כאילו, מה ההבדל בין זה שהעצמות לא נתגלתה לבין השכינה ששרתה על הצדיקים?
שאלה טובה. בוא, אני מקווה שאני אצליח עוד מעט לענות אליה, למרות שאני לא בטוח שאני יכול. זאת אומרת, יש לנו שני רעיונות חסידיים. רעיון אחד, הרעיון של הצדיק. הרעיון השני, הרעיון של עבודה בגשמיות. אלה רעיונות שלא, הם לא רעיונות נגד ההלכה, אבל הם לא רעיונות שצריכים את ההלכה בשביל לעבוד. אוקיי? והנה, מה הוא אומר? שהתורה שיש לנו, שזה גם המצוות שיש לנו, שזה גם ההלכה שיש לנו, היא בעצם בנויה על התשתית הזאת, על התשתית של הצדיק ועל התשתית של העבודה בגשמיות. שזה בעצם בא ואומר שההבדל בין ההלכה לבין המעשים המקודשים שעושה הצדיק היום, כמו כל סיפורי המעשיות שמספר בשם טוב בשוק, שבזכותה הממגיד חובר אליו והופך לו את הצדיק, החסיד שלו, זה כאילו כל ההבדל שזה כבר נעשה פעם, זה נעשה לפני מתן תורה, ואז זה קיבל את הגושפנקה של מתן תורה. אז מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שבעוד 1,000 שנה יבואו כל מיני צדיקים, ואולי אפילו אתם בעצמכם, ואתם מכירים את השיר היפה הזה של נוס, מה שמו? מי זכרו לי? פתוח סגוף פתוח. תודה מיכאי. כאילו, על... שפעם יכתבו לנו בתנך. כאילו, אנחנו עושים מעשים רגילים, אבל לא מחד יכתבו לנו בתנך. כאילו, זה יכול להיות. יכול להיות שיום אחד יכתבו לנו בתנך. יכול להיות שבאמת פעם יכתבו עליכם בתנך. בתור אנשים שחידשו את התורה, או לא יודע, ביטלו את המניין, תפלו במניין, לא יודע, בתור מה יכתבו עליכם. לא יודע, כל מיני דברים שיכולים לקרות. אז, אבל, כאילו, זה אומר שהמושג הקנוני של הלכה הוא כבר לא קיים יותר. הוא קיים באופן היסטורי, זה מושג היסטורי, כי בכל אופן היו אבות ומשה, אבל, ואנחנו עוד לא, אנחנו לא הפכנו להיות קנונים. Okay? ולבנה מצטרף את האמירה, אבל בהירות עצמיותו לא נתגלתה עדיין. זה עדיין לא הדבר עצמו, זה לא הדבר המוחלט, זה מאוד מאוד חשוב. אתה צודק שיש פה דיין איזו סתירה מסוימת, כי לכאורה עבודה בגשמיות והצדיק זה אמור לא להתעסק עם, שוב, עם הקליפות ועם הבשר ועם הגידים. אני רוצה להתעסק משהו יותר משמעותי. בסדר. לא, לא הכל פה מובן לגמרי, זה כבר גילינו.
באמת הוא תופס את החיסרון של התיאור הזה. גם בגלל שזה תיאור שיש ממש חתרני, כאילו, אני מבין שזה לא התיאור, שבעצם הוא אומר, התורה עצמה לא התגלתה, זה הכל המבט של הצדיק. הוא לא רוצה להגיד שזה באמת התורה.
אבל זה, שוב, אבל כאילו, המקום הכי גבוה שההלכה תוכל להגיע אליו זה המעשה הצדיק.
בינתיים.
נכון, נכון. אבל שוב, אבל ההלכה בכל מקרה לא תגיע גם לזה. במקרה הטוב היא תגיע לעבודה לגשמית. זאת אומרת, העבודה בגשמית זה לא השלמה לתורה. אלא העבודה בגשמית הופכת להיות בעצם האמצעי היחיד, כאילו, האמצעי שבו, כאילו, הקדושה מוחדרת לתוך המעשה. נכון שלא בצורה מושלמת.
הלכה זה עבודה בגשמיות?
כן, בדיוק. הלכה זה תת סעיף של עבודה בגשמיות. זאת אומרת שהשולחן ערוך הוא לא הספר של אורו. פעם שלמדנו בחורים צעירים בישיבת הסדר, אז אחד האברכים, ככה שהוא דווקא הגיע ככה למקום מאוד דוסי, ככה בלבל לנו חלוטין, והרער את כל עולמנו, בזה שהוא התחיל לשאול, להגיד, כאילו, האם יהודי שמקיים את כל ההלכה הוא צדיק? והאם אפשר לא לקיים הלכות מסוימות ועדיין להיות צדיק? והוא הפתר לנו ממש שיש הלכות בשביל שם נופים בשלוחת ערוך שהם לא הלכה. הם סוג של הנהגה טובה. כמו להסתכל למטה כל הזמן. או ללכת לבית המדרש מיד אחרי שאתה גומר ללמוד, להתפלל. לא, זה לא הלכה, זה הנהגה טובה. כאילו, אז האם בן אדם שלוקח את הספר הזה שנקרא משנה ברורה, עושה את וי סעיף סעיף, האם הוא הפך להיות יהודי טוב, ירא שמיים, צדיק? לפי מה שעולה פה. לא. לא בהכרח. השאלה אם הוא ישרה את השכינה על המעשים שלו. זאת אומרת, ההלכה היא לא דבר, היא לא תנאי מספיק לקדושה, ואפילו לא תנאי הכרחי לקדושה. טוב, אז עד כאן הפירוק הראשון. אבל, פתאום אנחנו מגיעים לרעיון, פתאום נכנס לנו פה האב והבן. האב והבן מופיעים בהמון קטעים במגיד, ממש, המון. המון. המשל הזה חובר בכל מיני וריאציות, וגם המושג של התענוג, ופה הקטע הוא די מעורפל, מדבר עם הבן ונושק אותו, ופי שזה לא תענוג, שלא יפה בפני הבריאות, לא יפה לנשק בגלל בציבור, אתם יודעים. ובכל אופן השם עושה את זה, אבל מה הכוונה, שוב איך זה קשור לדעת, זה לא ברור כל כך, אולי אנחנו לא נתאמץ רגע גם להבין את זה, כי זה סוג של שיעור, מה שסיעור סיכום, כמו שאמרתי. בוא תראו לקטע הבא, בסדר, מתוך קוף צדיק א'.
משל האדם שיש לו בן קטן ואהוב מאוד, והנה כשרוצה אב להשתעשם לו הקטן ואהוב והחביב, וכדי להיות לו לנחת, הנה אב לא ידבר עמו כפי שכלו הגדול והרחב. כדי שהבן לא יוכל לקבלו ולהבינו, אלא מחמת גודל האהבה הזה שיש לבנו חביבו, מצמצם שכלו הגדול והרחב עד אין קץ, ומדבר עם בנו כפי שכלו הקצר והקטן. אז יכול, וזה יכול הבן להשיג, ומשיב להביא כפי שכלו, ויש נחת להביא כפי זה. וזהו שהוא מרומז בתיקונים רקיע וניצוץ. פירוש, לפי ששכל האב הוא דומה לרקיע, שהוא שכל המתפשט ברחב הנועדים, שהוא מסתמצם שכלו, לפי שכלו של בן קטן חביב, נעשה מרקיע ניצוץ. לכך, בנקודה קמץ הניצוץ תחת הרקיע.
תמשיך.
בכל זה, הוא אם אדם מקטין את עצמו קטן, אבל אם, ומה הוא נחשב, הוא מחשב את עצמו למה, ואין לו מידת הענבה, ואם כן, כמיים פנים אל הפנים, גם הקדוש ברוך הוא כשיכול אינו מצלצל שכנתו, וחמת רוב בהירות האור, הוא מתבטל. אך שהוא צדיק, הוא דומה כנר לפני הפוקה, הוא מתבטל רוב, ואינו מועיל ומחסב כלום.
יפה. אז מה פה, מה יש פה? יפה, מצוין, תסביר את זה.
זאת אומרת, זה שתיות בשביל
הקדוש ברוך המצוות,
אבל הוא רוצה לשחק
איתם, אבל הוא נתן
לנו את הדברים האלה,
כאילו. תוסיף את המפתיע, אגב, פסקה שנייה אחרי זה, שכאילו, אדרבה, הבן כאילו צריך לנסות, כאילו, עדיין לנסות, לפחות השאלה אני מהתיאור ראשון, שהבן כאילו משיב לאב כפי שכלו, אבל הוא חושב שהוא משיב לאבא. והפסקה שלי אומרת לו, מה נראה לך? אתה זה שגם מחליט, אתה כאילו, אתה גם מכתיב את ה... אתה גם מכתיב את ה... לא יודע, אתה מעריך את היחסים, תקטין את עצמו, הוא יקטין את עצמו, לא תקטין, הוא לא יבוא.
אם הבן היה אומר לאבא שלו, תסביר לי את צד הקטגוריה של קאנט, אז זה כבר לא כיף יותר. כאילו, האבא הולך לפעק עם יש לו כדורגל, אבל לא רוצה, עושה עם לך גמרה. גמרה כיף.
גמרה כיף.
כן.
יש פה גם סתירה מסוימת, כאילו בקטע הראשון הוא טוען שהבן הוא באיזושהי רמה מסוימת שהוא לא יכול להתעלות מעליו, הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו אליו. בקטע השני אתה מגלה שהבן גם בעצמו מקטין את עצמו לפני.
נכון, נכון. שוב, כי המשל תגיד עוד למד על הממשל. בממשל אנחנו כן יכולים להיות שוב מיסטיקנים, להפוך כמה דברים, לחפש את העצמות. יש פה פער קיצוני ביותר בשני הקטעים האלה. והייתי אומר שהקטע, כאילו, הוא ראה לאיפה הוא הגיע, את מה הוא פירק, אז הוא בנה איזשהו מנגנון, וזה מנגנון מאוד, מאוד מעניין. אוקיי? שהוא באמת, באמת אומר, נכון, זה קליפות, זה עצמות, זה בשר, זה גידים, אבל פה הקדוש ברוך הוא רוצה לפגוש את זה. כאילו, כי אינסופי, מה שאני אומר, מלאכים קדושים כבר יש לו, הוא רוצה אנשים.
זה פרדוקס.
נכון, זה פרדוקס.
כי... בתיאור השני, אז הוא, זה כאילו הקדוש ברוך הוא בא. הוא בא להיות עם הבן.
נכון.
כאילו, בעניין הראשון, זה לא משנה, כאילו. אפילו הצדיק, אם הקדוש ברוך הוא לא בא, כאילו. כאילו, עדיין עצמיותו לא מדי.
אז זהו, אבל תשכח מה שכתוב בקטע ההיא. תשכח פה. תשכח. זה לא נכון. שוב, זה נכון, זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר, אנחנו הלכנו בכיוון שהוא כיוון לא נכון. אם אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי בהירות, לקדושה, לרוחניות, כל הדברים האלה, אנחנו לא נגיע לכלום. כי לעומת האינסוף האלוקי, כי מה זה עצמות? עצמות האלוקית היא אף לא תתגלה, היא בדפינישן לא יכולה להתגלות. דווקא אם אתה רוצה להתפגש עם המקום של הרוחניות, אתה מגיע מהמקום של החולשה שלך. כי למול העוצמה האלוקית אתה כלום, אתה אפס. ולכן, אם הקדוש ברוך הוא באמת רוצה ליהנות ממך באיזשהו משהו, ונדבר טיפה למושג של ליהנות, אז אתה, אתה צריך להתפגש איתו דווקא במקום שהוא המקום שהוא מתאים לך. וזה המקום של המשחק של הילדות, וזה בדיוק המקום של ההלכה. זאת אומרת, אל תחפש גבוהה גבוהה. הגבוהה גבוהה בדיוק לא יאפשר את המפגש. ומחמת רוע בהירות האור הוא מתבטל. אך הוא צדיק, הוא דומה כנראה לפני אבוקה, מתבטל אורה, ואינו מועיל במעשיו כלום.
זה לא לגמרי משכנע, תראו שאני כתאו שלילי.
למה?
זה נראה שיש בו איזשהו מימד שקורת, ש... שפחות גם מקבל את המקום הזה, הוא מבין אותו מאוד, כאילו, שהוא נמצא בו לפעמים. כי זה לא... קודם כל, הוא אומר, הוא יכול להיות צדיק. הוא אומר, צדיק עוד מי כנראה לפני אבוקה. וגם כאילו, יש פה איזו תשוקה מסוימת של באמת להשיג גדולות, שלא נראה לי שהוא... שלא יודע כמה הוא מוותר עליה.
נראה שהוא מוותר עליה, לא? נכון, זה אם אדם מקטין את עצמו, אבל אם אדם הוא אינו מצמצם, אבל כאילו, אבל שוב, אם אדם הוא לא מצטמצם. זה ה...
אני כאילו שלפעמים בן אדם לא מצטמצם, כאילו אפשר?
יכול להיות.
המקום כאילו של ההצטמצמות הוא אולי אתה מסכים
משהו, אבל... יכול להיות.
ואם לא עושה כלום זה משהו קצת פרגמטי, כאילו.
נכון, אתה צודק, נכון, אמרתי דברים שאין להם אחיזה, נכון, אתה צודק. זה לא מבטא לגמרי את הספיריטואליזם, אתה צודק, זה דבר שהוא יכול להיות, אולי זה שוב אחר של מסלול. אוקיי, אבל זה באמת נקודה מאוד גדולה שהמגיד מחדש, אני חושב שבאמת אנחנו מודל מתנאל, שהוא ככה בירר את הדבר הזה בהרחבה גדולה בספר שלו, למשל הציפור המטפטפת. אתם מכירים את זה, נכון? זאת אומרת שבן אדם מדבר, זה לא כזה מזה בעיתון, זה לא מעניין. טוקי זה מעניין. הטוקי, מישהו עושים יבוא, יש להם 10 שקלים של לראות אותו מדבר, מה הוא כבר אומר. זה אנחנו. זאת אומרת, אדם מדבר זה כמו המלאך. אבל זה שהציפור, הייצור, הוא מדבר, אבל הוא מדבר דיבור של ציפור. וזה הלך. זה כאילו הרעיון, וברור שיש פה משהו שהוא פרדוקסלי, במהותו. זאת אומרת, המפגש עם האלוקים הופך להיות מפגש פרדוקסלי. כן, ומפגש ילדותי. מה קורה אם אנחנו רוצים להתבגר? אוקיי, גדלנו. לא, לא גדלנו. לא תגדל אף פעם. זה לא נחמד.
בדיוק כשעבדנו עם אלחנן את הצמצום, כשגם למגיד, אז הוא הניח פרשנות מאוד נועזת, שבאיזשהו שלב הבן מתבגר. ואז כאילו יש איזה היפוך במערכת היחסים. זה כאילו לא, זה... אני לא יודע איך זה משליך על ההלכה, אבל זה...
אז אתה רואה, מה הוא עושה?
הוא
לא מהפוך, הוא קורא קודם כל את קוף צדיק א', ואז הוא קורא את ה'.
כן.
הבן בסופו של דבר, אני אמרתי בדיוק הפוך, היה משבר, ההלכה התפוררה. אז מה המצאנו את משל המשל הבן? הוא אמר הפוך, התחלנו משל הבן. ואז הבן אמר, רואה, מתי אני אגדל, ואז הגענו לקטע ה'.
הגיעו למשבר.
כן, אוקיי. זה מעניין מה שאתה אומר. עכשיו, זאת אומרת, זה המהלך. עכשיו, המהלך הזה מניח משהו מאוד מאוד מעניין, וזה המושגים שחוזרים כל הזמן במאגיד, שוב, חוזרים כל הזמן, שעשוע, תענוג, נחת. אוקיי, שוב, אני מזכיר שזה גם מופיע בקטע ה', המושג הזה מקיא בצורה פחות ברורה. זאת אומרת, שעשוע זה שונה מאשר שמחה. ושעשוע יש משהו שהוא משהו פרדוקסלי. ומשהו גם הייתי אומר כמעט חילוני במהותו. תענו, זה מושגים מאוד חילוניים, אבל בלי המושגים החילוניים האלה, סליחה, אנחנו לא נוכל להסביר את התורה, את ההלכה. זאת אומרת, למה זה שעשוע? יש פה נקודה שהיא מאוד עמוקה, ומצד אחד מצד שני מאוד פשוטה. כאילו, זה לא מהנה אותנו, כאילו, לשמוע את האבא בא 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 של התינוק שלנו בן שנה. כאילו, זה לא משמח אותנו, זה לא, אבל זה משעשע אותנו. אוקיי? זה כן משהו שהוא, שוב, הממשל מתחיל מאיזשהו משל מאוד בסיסי, שבאמת יש לנו את התענוג הזה מהילד הקטן, לשחק איתו. אוקיי? אז אני אביא משחק עם הילדים שלי כדורגל. אז הוא מנסה לנצח אותם. כאילו, אתה כאילו אומר, אוקיי, בוא נתפגש במגרש שלך. אתה לא יכול ליהנות מזה, אבל אתה כן יכול להשתעשע מזה. בשעשוע יש משהו שככה משחק איתנו במגרש הזה, אפילו של הפרדוקסליות של רבי נחמן, כך מנהיג את קדוש ברוך הוא את עולמו הנורא הזה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואולי אפילו יושב בשמיים, משחק למו, וכל הדברים האלה שגם רפי לחסת מדבר עליהם, אתם טיפה מכירים. זאת אומרת, זה כזה, לשחקו הנערים לעינינו, משהו כזה. זהו, אני באמת רוצה לשאול אתכם ככה, כאילו, זה מדבר עליכם, זה פותר, זה יכול לפתור את הבעיה. כאילו, זה פתרון שמחזיק מים.
זה מעצבן כאילו.
למה זה מעצבן לך?
זה דלת קטן. לא, לפעמים זה נחמד.
כאילו.
הילד קולט שהאבא נהנה מהמשחק שלו, אבל הוא פה לא נהנה מהמשחק שלו. אז כאילו, בעצם נוצר לא... לא נהנה אף אחד.
זאת אומרת שהרפלקסיה פה היא עורפת.
כן.
מה, יהיה. אורי, מה אתה אומר?
לא גיבשתי
את זה.
זוכר שפעם אחרי... כזה, בין הדודים שלי אמרו, הדוד שלהם, שכאילו, נמאס לנו לקחת אותו לגן שעשועים. בואו לקחת לגן שעשועים, נמאס לנו לקחת אותו לגן שעשועים.
יפה.
כאילו זה כבר...
כן, זה סיפור יפה, הסיפור הזה.
אני קצת שואלת את מי, איפה אתה מזהה פה את ההלכה?
שאלה מאוד טובה, השאלה הזאת. בוא נאמר, לדברג מזה, אני יחסית של לדברג. זאת אומרת, לא, אבל זה, שוב, זה משל, זה העבודה שהוא עושה. זה עבודה. הוא באמת אסף 82 גרסאות של המשל הזה עם הילד, לא כולם דווקא פה, חלקם כולל תלמידים ודברים כאלה, ובסופו של דבר אתה רואה שחלק מהגרסאות האלה עוסקות ב... כן עסקות באופן ישיר בנושא ההלכה, זה נכון שלא כולם. ואתה שימה שגם פה כתוב ואינו מועיל למעשיו כלום. אתה מבין שאני הגעתי פה לקוס א', זה מופיע פה בחטא המשל הזה. זאת אומרת, כן מופיע פה הנקודה של המעשים. אני מסכים איתך שבהרבה מאוד מקרים, למשל לבריאת העולם, נכון. אבל אני חושב שתקרא את הספר של לדבר, ובסוף מה ששלחתי לכם, זה מספיק משכנע שלפחות בחלק מהמקרים ובחלק מהפרשנויות זה גם נועד לענות על השאלה הזאת. זה לא רע, נכון, זה נכון. אבל תשים לב שזה קשור. זאת אומרת, אם אתה אומר אין צמצום, לכאורה, מה העמדה החסידית? שאין צמצום, שמלוא כל הארץ כבודו. שהצמצום הוא אשליה, זה צמצום לא כפשוטו. ופתאום אומרים לך, פתאום בא לך הבגד ואומר שזה צמצום כן כפשוטו. יש צמצום, אחרת העולם מתפרק, וזה שוב דינמיקה הזאת של, 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 של האריזה במקור. שאם האור הגדול מופיע, אז הכל פה נעלם, הכל משאב בגוף המלך. זה לא מה שהחזות אתה אמורה להגיד. כאילו זה לא המעלה, כאילו הקו המרכזי של החזות שאומרת שצמצום לא כפשוטו. אין צמצום, זה רק מתחבא. ולכן בכל פעולה אתה יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא, וגם את זה המגיד אומר למענה שלו, לא נכפות כל הדברים, שהוא אומר אותם בהי, אותם במקומות אחרים. וזה מעניין שפה הוא אומר, לכן גם אם זה לא מדבר על ההלכה, זה חלק ממנגנון שלם, אוקיי? שכאילו, אם באמת שואלת השאלה המאוד עמוקה ויסודית, שהיא בעצם, היא כל הזמן נשאלת, עד היום היא נשאלת. כאילו, האם מפגש עם הקדוש ברוך הוא מתבצע דרך שביל צר שכזה, או שברחבה מצוותיך מאוד, כאילו...
למרות שהצמצום כפשוטו פה הוא לא... הוא במובן מאוד מאוד שונה מהצמצום.
בוודאי, בוודאי. אבל זה עדיין אומר משהו מצומצם. זה עדיין בא ואומר שאנחנו לא נפגשים בכל מקום. זה עדיין בא ואומר שלעולם מגיע אור מצומצם, כי באור גדול אתה לא מסוגל לעמוד.
כן.
כן? עכשיו, אני חושב שפעם שמעתי אני חושב ששמעתי את זה מהרב אבישי לפני הרבה שנים, כאילו איזשהו משהו שאני עד היום רב איתו ככה מתווכח איתו על הנקודה הזאת, אבל כאילו איך אנחנו כאילו יכולים להתחבר, לחשוב היום על התובנה הזאת, כאילו דרך מושג נניח כמו מושג כמו ריטואל, המשמעות הסוציולוגית הרחבה של של המושג הזה. כאילו, לבוא ולהגיד, האמת היא שאני הבנתי שבשביל להבין אני צריך לנסוע להודו. לא הייתי בהודו, אז אולי אני לא יכול לבית להסביר לכם את הדבר הזה. באמת גם הוא לא היה בהודו, אבל הוא כאילו היה בהודו. אז כאילו, הרבה חבר'ה שנסעו להודו, הם סיפרו את הסיפור הזה. זאת אומרת שכאילו, באים אנשים אפילו רציניים, באים למקדש ומביאים איזושהי קטורת, ואז כאילו שאלו אותם מה אתם עושים, ומה זאת אומרת, אנחנו מרצים את האלים. כאילו הבנה שיש פה, יש פה סוג של משחק, תשחק את המשחק. אני רוצה להתפלל להסביר את עצמי עוד יותר. כאילו זה כמו שחמט, זה כמו איך זה נקרא, מונופול, כל הדברים האלה. קניתי את רמת גן, רחוב הגלבוע, תשלם לי 50 שקל, עברת פה. זאת אומרת, כאילו, המשחק זה משהו ש... זה איזשהו... הבנייה שאנחנו בעצם בונים. אנחנו יודעים... דיברתי פה על כדורגל, נכון? כאילו, אני יכול, סתם, להפקיע גול, אחרי זה... אתה רשע, אתה רמאי. מה קרה לך? בסדר, אז אתה תחפתי אותך, נו, אז מה, אתה דווקא ידוע, זה יותר גדול ממך. אז כן, כאילו, אתה במשחק. אתם יודעים שהיה סוציולוג, פילוסוף, עולם שנקרא הויזנחה, שהוא אמר, האדם הוא הומו לודנס, הוא אדם משחק. זה דבר מאוד מעניין, כי אתם יודעים שהדבר הראשון שילדים עושים, הם לא עובדים, כמו שאמר מרקס, הם לא קוראים ספרים, כמו שאמר אריסטו, הם משחקים. אז אמר הויזנחה, כאילו, זה אנחנו. כאילו, אדם משחק משחקים, זה מהותו, הוא בונה משחקים, הוא יוצר משחקים. כאילו, אז בוא נשחק את המשחק הזה. זה מונופול. כן? זאת אומרת, אל תגיד מה קורה מעבר לגבולות המשחק. ואז תרוץ עם תפס את הכדור ביד, תרוץ לו לתוך השאר, אתה עושה את הכל. או תיקח את האדמה, את הרץ, ותתחיל להכין אותו בסיבובים כמו עם הסוס. לא. תשחק את המשחק, אתה משחק, הוא אין אדם.
זה נראה מסוג העולמות שצריך למקם אותם מחדש, כאילו.
כן, לנסה לה.
לא, לא, לא לשים אותם במרכז. כשהרמה ליצר את זה במרכז הופך להיות צנועה מאוד מאוד עצובה וכאילו שהיא לא... היא באה מתוך מלנכוליה והיא לא יודע.
כן.
כאילו, אפשר לשים את זה במשהו שמשחרר את המערכת מהכובד שלה כשצריך.
כן.
לשים את זה כאילו בצד, לא יודע, במקיפים של המצוות, אבל להציג את זה בהם במרכז, נראה לי, כאילו, אין מה להמשיך עם זה, כאילו, כל החיים זה יהיה משחק, כל יהיה כאילו מין תיאור כזה של ילד קטן מול אבא גדול.
כן, אוקיי, אתה חושב
אותי למה?
כי רוצים להתבגר, כאילו, אתה יכול להישאר בעמדה של הילד, אבל זה נראה לי כאילו בן אדם כמו המאגיץ, יש לו תובנות ויש לו כאילו מוכים לגדלות, הוא צריך להגיד לעצמו שכל מה שהוא עושה זה משחק, כאילו, כי אחרת הוא לא מוצא בזה שום משמעות. זה לא, זה דבר די עצוב. אבל כאילו, דווקא אולי כאילו כשהכובד שם מישהו שכאילו שהוא מאוד רציני בתוך התחולה המצוות, אז יכול, כדאי שיהיה לו את הרעיון הזה איפשהו שם, כאילו, שלא...
מה שהוא אומר שזה כאילו משהו מרקח, כאילו בנאדם שרואה את זה, אתה רואה את זה בצורה נורא קשה, זה בריסקה כזה, אתה רואה שמה, קח את זה בתור
משחק,
אבל מי שכאילו, מי שהפוך, מי שלא בכלל לא מתחבר, זה לא מה שכאילו יעזור לו בדברים האלה, כי עד רבה הוא אומר, משחק יש משחקים יותר טובים, כמו כדורגל למשל, כאילו, אז למה כאילו לימוך את האבוקדו ככה, זה המשחק שאני אתחבר, נכון? נכון, אני מאוד, אני מאוד, מאוד מתחבר למה שאתה אמרת, זה נכון. עכשיו, אוקיי, אז זה הכיוון, זה הכיוון של המאגיד. עכשיו, אז בוא נדבר על הלבן שבדף, כי זה מה שלא הבאתי, אבל זה, לא הבאתי כי אתם תמצאו את זה היום בגיגול או בכל מיני חיפושים פשוטים, כי זה באמת הזרם המרכזי. בובה באחד השיחות הכי מוקדמות שלו על החסידות, אז שיחות מאוד משפיעות שנקראו שלושה נאומים על היהדות, אז הוא אמר, החסידות לא באה לבטל את המצוות, היא לא השבתאות, היא באה להכניס להם חיות מחודשת, וכמדומני זה מה שהחסידות ניסתה לעשות, בין אם זה בליווי של ליקוטי הלכות של רבי נתן ובין אם זה במהלכים כאלה ואחרים, זה הפרויקט החסידי בגדול. זה לא הלך בדרכו של המאגיד, זה כמו הלך בדרך שאנחנו מתנראה של הבלטניה, זה הניסיון להחזיר את העצמות, את העצמות, את המהות, את הבהירות, כל הביטויים האלה, להחזיר אותם בכל אופן לתוך ההלכה, ולהחזיר אותה לתוך ההלכה, וזה ברור שתוך כדי המהלך הזה, משהו היה חייב לקרות בהלכה, ואולי על המשהו הזה יספר לנו ניצן. בין השאר אחד הביטויים המופגנים ביותר לדברים, אתם כולכם יכולים לנחש, זה איחור זמן התפילה. והתפילה שדיברנו עליה ועל ההתמסדות שלה ואולי על הקושי שבדברים האלה, אז החסידות כאילו מעברת את הדברים מחדש.
וחבל, תעשו מלא דברים משעצמם בהלכה.
אז שוב, זה נשמע מניצה, אני מקווה שנשמע, זה לא עבר לו בינתיים, נשמע זה מהלך גדול על הנקודה. יש לו פה איזשהו תזה בדברים האלה. אבל בדברים משונים חב"ד הלכה בנתיבים האלה, לפעמים היא לא הלכה בנתיבים האלה, יש פה גם הבדלים גם בנתניה שזה כאילו יותר לציבור הפשוט ובין השאר הספרים שיותר מועדים נועדו ליותר לאליטה, אבל בגדול אני חושב ששוב הדוגמאות הן רבות וכמה שהן גם יפות וגם שהן גם ראינו כמה מהדוגמאות האלה, כאילו החסידות ניסתה לא רק באופן תיאורטי אלא גם דרך באמת להיכנס קצת לתוך העולם ההלכתי, היא ניסתה לבנות אותו מחדש באופן שיהיה יותר, את הכלים, שכלים יהיו יותר גמישים, נכנה את זה ככה, אוקיי? שהאגידים לא יהיו כאלה קשים, והבשר לא יהיה כזה מייגע, והאור לא יהיה כאלה קליפות. זה מה שניסו לעשות, הם ניסו לחבר את זה מחדש לתוכן, למהות, ודרך זה להחזיר לזה מחדש, לפתור את המצוקה הזאת שהמאגיד הצביע עליה. ונראה לי כאילו המהלך שהם, זה התשובה הגדולה שהם נתנו, למרות שלא הבאת לזה כלום, אבל אני חושב שזה...
מה שנשאר מהחסידות, כאילו בשבילנו החסידות זה כמעט כל ההוגים שהם לא הלכו בדרך הזאת. כאילו כל האנשים שהם, כאילו המאגיד, בנור הזקן, רבי נחמן, צדוק, כאילו כל הזרמים שהלכו כאילו בכיוונים יותר...
נכון.
רדיקלים כאילו.
כן, החסידות פשוטה כאילו.
נכון, אבל זה לא החסידות שהחזיקה... נכון, אבל זה לא החסידות שהחזיקה את המיליונים באירופה, וכן החסידות שמחזיקה את האנשים היום גם. כן, זה לא, נכון.
חידוש הערים.
מה?
כן. חידוש הערים.
למדן.
כן, זה לא למדן, זה באמת גם ניסיון. אפשר להביא פה בדברים האלה הרבה דברים בשפת אמת. יודעים, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לי,
תודה
שבאלה. אני אפשר אותו מהר. זה קטע נפלא. אז באמת אולי חבל שלא לא צילמתי אותו. אם אתם רוצים לראות דברים יפים בנושאים האלה בחסידות, על מה תסתכלו? נדב ואביהו. נכון? זה פרשייה אנטינומיסטית, איך אומרים, קלאסית. אז אני פתח ב... איפה זה היה? בשמיני או שזה באחרי? אני חושב שזה בשמיני. אז בואו נראה. אז כרגיל יש כמה קטעים, אני כבר מוצא את זה. שנייה, זה קטע מאוד מאוד יפה. אוקיי, בואי אני קורא לך. יש פה משהו מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד שפת אמת. בעניין חטא נת תרמח, אם תוכלים מהם להסתכל באיזשהו מאגר מידע, אני לא יודע, זה נמצא ברשת. בעניין חטא נדב ואביהו, שלא ציוותם וכו'. ואחריכם כל בית ישראל יבכו. ייתכן לומר כי בני ישראל הקדימו נעשה לנשמע כמלאכי השרת. אחר כך נפלו למדרגה הזו ונאמר כאדם תמותון. ונדב ואביהו היו מחזיקים בדרגה הראשונה כמלאכים, שנאמר עושה דברו והדר לשמו. ואתם כמלאך מרגיש בעצמו רצונו ההתברך, ונקרא עושה רצונו כידוע. זאת אומרת, זה, שוב, סוג של ספיריטואליזם, אולי אפילו בנוסח, שוב, הרי תותי שפת אמת, וזה זה כל מיני חוזר חברה לקוצקר, זה בעצם משפוחה של, של ישביצה. זאת אומרת, יש בן אדם שהוא מרגיש בעצמו רצונו ההתברך, וזה לא בהכרח עובר דרך ההלכה. זאת המדרגה של נדב ואביהו, זה המדרגה שנעשה ונשמע, שלכאורה זה מדרגה של מתן תורה, אבל זה בעצם מדרגה שהיא מייתרת מתן תורה. אנחנו לא צריכים בכלל לשמוע, אנחנו נעשה מכוח נפשנו הטהורה את הדבר הנכון. אך על ידי שכלל ישראל לא היו מדרגה הזו, נענשו נדב ואביהו, וייתכן שזה עצמו נכלל מה שכתבו זה, שהורו הלכה בפני רבן, וגם אמרו מתי ימותו בית זקנים וכו'. פירוש שאמרו שיכולים לתקן להנהיג את בני ישראל כמו קודם החטא. אבל באמת לא היה כאן רצונו יתברך, כי הכל בסדר מוכן לפניו. כל דור ודור הנהגה המיוחדת לו. אגב שהחטא גרם, מכל מקום הכל אמת. מה זה אומר הכל אמת? פה זה טיפה ככה הוא רץ, כי אולי הוא רוצה טיפה להחביט מה שהוא אומר פה. הוא אומר, זאת הנהגה נכונה, אבל גם ההנהגה השנייה היא הנהגה נכונה. כל דבר לפי מצבו.
זה לא היה הזמן.
כן, זה לא היה הזמן. ושאר זה הרמז בקרובה יקדש, מטבע על פני כל העם מקבט. שימו למה שהוא אומר פה עכשיו. שגובר כוח כללות פשוטי בני ישראל מכוח היחידים הקרובים אליו כנל. ולכן בני ישראל יבקעו השריפה שהם גרמו מיתתם. וזו אמירה מאוד שפת אמת, ולכן הוא הנהיג מאות אלפים בפולין לפני המלחמה. זאת אומרת, גובר כוח כללות פשוטי בני ישראל שלא נמצאים במדרגה הזאת, שנמצאים במדרגה של ההלכה, היא גוברת על המדרגה של נדב ואביהו שבאמת היו במקום שהוא מעבר להלכה. ולכן הם נשרפים. זה אומר... מה?
לא חיכו כאילו.
לא, זה לא חיכו. זה כאילו בא ואומר, ידידי, קרוב משפחתי או מה שזה לא יהיה, האיש ביצע. שמדבר איתי על, אתה יודע, שוב,
מה זה?
כן,
על
פלחת
כוח.
כן, יפה מאוד. זה דברים... ששייכים לאליטה. לא ככה רוצה הקדוש ברוך הוא להנהיג את עם ישראל. מה זה יעשה לציבור הפשוט? זה יביא אותו למקום יותר קדוש, וזה ירסק אותו. אפילו המטפל של ההלכה כבר לא יהיה לו. התשובה היא לא. לך למסלול של תורה ומצוות. והיחידים, אוקיי, הם יעשו את זה, אז הם יישרפו. כן, זו אמירה, שוב, שמכילה את האופציה הזאת, מביאה את האופציה הזאת. אבל אומרת, לא, זה לא הדרך. הדרך לראות איך אני מנהיג את ישראל. קודם כל להבין שאיך מנהיגים את ישראל, גם זה הדבר שיכול להשתנות מדור לדור. זה חלק מהדבר. לפחות להעיף בדבר הזה הרבה, זה קטע שעובד אצלי הרבה הרהורים, אבל לא נעשה את זה כרגע, זה לא נגיע לנו. טוב, כך או כך, אני רוצה לסיים, אבל כאילו... הדרך המרכזית שבהם הלכה החסידות בוודאי השפת אמת זה ניסיון לחבר את הזכור ואת השמור, ניסיון לחבר את התוכן הרוחני, את הספיריטואליזם, את התוכן להלכה, ובין השאר באמצעות חידוש התפילה, באמצעות חידוש השבת, באמצעות לקחת לפחות מצוות מרכזיות ולתת להם את ה... כאילו, כמו שמה היינו עושים בתפילת שבת בלי הקבלה? לפני זה לא היה קבלת שבת, לא לחדודי ולא שום דבר. אז דברים מאוד בסיסיים כמו פורים, הפורים שלנו הוא פורים חסידי, אחרי זה גם נדבקו מזה הליטאים קצת בישיבות, אבל הפורים שלנו הוא פורים חסידי. הרבה דברים מאוד מאוד בסיסיים, והדוגמאות פה עוד ארוכות, זה דברים שהחסידים בעצם חידשו מתוך הניסיון. אז שוב, אפילו אדם מובובר שאתם יודעים, אתם תדעו שהוא היה אנרכיסט, אז הוא בכל אופן זיהה את החסידות בתור הזרם הזה, בתור הזרם שהוא בגדול, שוב לא כולם, אבל לפחות חלקם הם מנסים לחבר את הדברים. טוב, מפה אני קופץ לטענה, דברים שאתם שוברים את הממרו לי, אבל אולי צריך קצת לפעמים קצת טיפה טיפה סדר, וכמובן לגעת בנקודה אחת ממה שהוא אומר. כן, ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש, זכות תייג איבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה צמורה בצור החיים ואת השם ממש, זו השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב, צורי יחסה בו. כתיב, קצינה רצון תיאטרנו, שהוא רצונו וחמתו יתברך, ומלובשים בתורה ומצוותיה. ולכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה. ויש על שום נברא אפילו מהעניינים להסיק עם איזו הערה מאור השם, ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודה ובעצמו, לא את מחשבה, בדיחה תפיסה בהקלה. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי תפיסה בהן. ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ואחרי שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו והמלך בהם מחבקו, שהוא לבוש לבוש אחד, בין הוא לבוש כמה לבושים, אחרי שגוף המלך בתוכה. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם מי שמלובש את תוך בלבושה, כמו שכתוב, אינו תחבקני, שהתורה שדם מימין, שבחינת חסד ומים, ובזה הפרק ד' מסתיים. עכשיו, אין לי שום ספק שבעל התניא פה מתכתב עם 1001 משלים בשם הבעל שם טוב, כמו הארומה ולא באה שאנחנו ראינו, אוקיי? זאת אומרת, מי שרוצה דבקות, ואני לא רק ארמוס פה לאיזה עולם המשלים האלה לקוחים, אז הוא לא רוצה לבושים, הוא לא רוצה בגדים, הבגדים הם חוצצים. אז מה אומר לנו הבעל התניא? הוא אומר, לא, מה, מי שמחבק את המלך, אכפת לו שהוא לבוש ב-52 גלימות? יש רב אחד שלבש 52 תליתות, אז הוא נראה כזה שמן כמו... יש מה ספקות כאלה, אני לא זוכר איך קוראים לו. אז כאילו, מה אכפת לך? חיבקת את המלך. זה ויכוח עם ה... זה בדיוק הוויכוח עם התפיסה הזאת.
זה היפוך של המגיד, זה שני הקטעים של המגיד. הוא כאילו אומר, יש פה את אותם דברים, אבל הוא אומר הפוך, כאילו.
כן, תסביר.
המצוות זה העצמות.
נכון.
כאילו זה, ומי שרוצה כאילו להתעסק בקטנות, שיתעסק עם כוונות, כאילו.
נכון.
זה הוא יקבל ניצוץ, כאילו.
נכון, יפה, יפה. ומה זה, איך זה הופך את השני?
לא, לא, זה הדבר השני. מי שכאילו, מי שעולה, הכוונה זה הקטנות, כאילו.
כן.
זה אולי משחק, כאילו, אתה מקבל איזה...
נכון, אבל הוא גם מתכתב עם המאגד. הוא אומר, כי אם אתה מחפש את האור, אתה לא יכול לתפוס את האור. את האור הנקי אתה לא יכול לתפוס. מה אתה יכול לתפוס כאשר זה כבר צומצם, זה כבר התלבש. עכשיו, אבל זה לא, שוב, אבל זה לא המאגיד, כי המאגיד בונה את זה, המאגיד שהוא מודע לספיריטואליזם, אז מטבע הדברים הוא בונה את זה באופן פרדוקסל. בונה את זה באיזשהו פרדוקס. מה זה הפרדוקס? משחק של ילדים. אצל הבעל כזה, המשל הזה לא מופיע. שוב, למה הוא לא מופיע? כי זה לא משחק. אוקיי? זה לא משחק.
אם יש משחק, זה דווקא הכוונה.
כן, נכון, נכון, זה אולי יהיה משחק. אבל המצוות, העולם ההלכתי הרגיל, כן? זה הדבר עצמו. שוב, כמו שאומר במקומות אחרים, אתה לא מרגיש כלום, מי אמר שלהרגיש זה חשוב? כן? שוב, הרגשה זה הלבוש. העצם לא כולל הרגשה. העצם הוא אובייקטיבי. כן, ומפה כמובן מפותחת תיאולוגיה שלמה שמדברת שככל שמשהו יותר גבוה, הוא מופיע במשהו שהוא יותר נמוך. כן? אז תבינו, זה לא רק פילוסופיה. כאילו, מי שקורא דברים, נגיד, ברבין, אני אשל לכם כמה דברים שיהיה לכם לך לבלות את חופש הפסח, אז רואה שעבורו זה המהלך. אוקיי? ולכן אנחנו מניחים לאנשים תפילין, כן, ומחכים לראות שבת, ועושים טנקים של מצוות, ומתלבשים בגנים על ילדים תמימים, והם אומרים אותם פסוקים. כאילו, זה המהלך. שוב, לא תמצאו שם, חוץ מפורים ודברים כאלה, שום רמז אנטינומיסטי. בתוך המהלכים. העבודה היא לא עבודה ספיריטואליסטית. יש תורות גבוהות נפלאות, אבל המבחן הסופי והמעשי הוא מבחן ההלכה, והמבחן הסופי והמעשי הוא מבחן המעשה. Okay? לא השגות ולא התלהבות ולא דברים כאלה, אלא האובייקטיביות הקשוחה של, של המציאות. Okay? זה המהלך. Okay? ולכן אני, כאילו יש המון, המון עוצמה בדברים האלה שכאילו, זה, כמו שכבר נאמר, יש כזה פתגם בידי ש... זאת אומרת, פעם מסבא שלי שאמר שתה זה לא תרופה וחבא זה לא חסידות. כאילו, זה באמת הלך בנתיבים שהם נתיבים אחרים. דווקא בגלל שהוא המודע בצורה מאוד עמוקה, כאילו, לאתגר הספטואליסטי, אז הוא אמר, לא, בוא נחזור חזרה, ובאיזשהו מקום יהיה מתנגד. אז בוא נגיד, המפגש הוא מפגש, ונגיד, כן, עם הרבה לבושים, לא צריכים פה להגיע לאינטימיות הזאת שבאה לזה ביטוי בהורדה של הלבושים. מטרת חב"ד זה מאוד מעניין, שוב, המשבר לא קרה מעולם.
איזה משבר?
חילול, דברים כאלה, לא קרה כלום. כאילו זה בלבול, תתבלבלת, בוא תעשה תפילין ותסתדר מחדש. כן, אין, כאילו, כל המשבריות הזאת, אין לה מקום. כן, והניסוח נגיד אפשר לשאול את מה שהוא אומר על נדב ואביהו למה שכתוב בשפת אמת, ותראו שהוא הלך הרבה יותר ימין. זאת אומרת, מה לומדים מהסיפור הזה, מה לומדים משאול, מה לומדים מעמלק, ציות. ציות בלי מחשבה, בלי זה, לצד הקדוש ברוך הוא. זה הדרך להגיד. זה קו, פשוט. לא אגיד שאין פה יותר מורכבות, ברוך השם יש מורכבות, אחרת זה באמת היה עוזר פרקליטי. נכון. לא, יש לנו לבלבל כי אמרנו, יש איזושהי שניות בין זה לבין ספרות הליקוטים. זה אני מניע שהוא בעלה, מה שבעל בן שם להראות לכם, ויש פה שניות. כמובן, זה הדף שהוא נתן לו, הדף בהחלט מתמרכז סביב האמירות האלה, סביב המגמות האנטי-ספיריטואליסטיות. שוב, אבל זה לא בצורה החסידית הקלאסית, כי הצורה החסידית כאילו באה ואומרת, בוא כאילו נקלף את הלבושים מהמצוות. העבודה של חב"ד היא לא עבודה כזאת, הם לא באים לקלף את הלבושים. הם אומרים לך פשוט, אתה מחפש במקום הלא נכון, אתה מחפש חוויות, אתה מחפש הרגשות, זה לא משנה בכלל, הדברים הם אובייקטיביים, הם לא סובייקטיביים. כאילו, אתה דבק בקדוש ברוך הוא, מה אכפת לי מה אתה מרגיש? מה לא אכפת? אכפת לי מאוד מה אני מרגיש, אבל זאת התנועה, אוקיי? וזה המהלך. אוקיי? סבב, אז אתה מדבר עליכם?
אוקיי.
נשיב אליך? לא. לא, אוקיי. טוב, אז אנחנו צריכים לעבוד.
מה?
אני לא ראיתי, אני לא מרגיש שבתחום הזה הוא מחדש, אז החידוש גדול ונפלא. ככה אני מרגיש. לא בזה תמונים החידושים שלו. אתה חושב אחרת, אז אני בשמחה... כאילו, אבל בשביל זה התכנסנו הלא, כאילו...
לא מספיק בוקי.
אמרת, צריך להגיע לרבי נחמן, בשביל מה צריך להגיע לרבי נחמן, אני מכאן.
שההלכה היא מין סדר של הדברים.
זהו, כן, זה המהלך. אני... אוקיי, זה... הרב שגר עושה מזה מטעמים, אם קראתם בספר של חנוכה. אבל אני לא, כאילו, לא הרגשתי שזה מה ש... כאילו, זה יכול ליצור מסורתיות מסוימת. שאולי באמת אצל רבי נחמן הייתה כבר הכילה די הרבה. אבל היום... זה יצור מסורתיות לפי די מצומצמת. כשוב, זה לא יעבוד עם האבוקד.
מה יש לו שוב, שהוא אקלקטי ולא פרדוקסלי, כאילו בהרבה...
נכון.
כי יש לו המון כאילו... זה אולי כאילו מרחב שהוא יכול לתרום הרבה, כאילו, לא לקחת כאילו את כל התורות האלה ולשים אותם אז ככה, אז כאילו יש לו, הוא יורה להמון כיוונים, זה משהו כאילו...
נכון, אני מסכים איתך, הוא יורה להרבה כיוונים, אבל לא טוב, בשאלה אם זה... תמיד הרמב"ם זה היה אומר שהוא באמת תנ"ך, שאם יש לך שמונה תירוצים, סימן שיש לך לא נכון. כאילו, יש לך תירוץ נכון, הוא אחד, יש לך רק תירוץ אחד. זה כמובן המהלך שהוא בא להגיד, אבל... כן, אבל זה, כאילו, אני לא בטוח שרבי נחמן מרוויח הרבה בזה שהוא עושה את המהלכים. דווקא בתור אדם שהוא חווה בצורה כל כך חזקה את החילון, אני לא מרגיש שהוא... הפרק הזה ברב שגר, כאילו, באחד הפרקים החזקים, כאילו, הדברים שהוא אמר אותם שם בהלכה, הלכה ואמונה, בשיחה לבחד נקשור עברי באיזשהו מקום, הדת ומודרנה, כאילו, הוא אמר דברים מאוד חזקים, אבל אני לא מרגיש שזה ממש הפתרון. אתה תתקרב לרב עמיטה, שאמר שחסר להם את הלוק שלך, והקנדל לך, כאילו, הוא מביא את זה שם, כאילו, חסר לנו כאילו המסורתיות הפשוטה הזאת, וזה נכון. זה נכון, כי אני מאמין שזה גם מה שעובד, כאילו, הריחות האלה, ההוויה של הסדר, כן, נכון, נכון, זה נכון, זה נכון, אבל זה בטח לא יספיק למי ש... שוב, זה תמיד הבעיה, זאת אומרת, כאילו, אני ואולי גם אתם, שייכים לצד, לא תספרו לי, אבל כאילו, אתם נהנים בדל הסדר בבית שלכם?
כן.
כן, אתם נהנים, נכון?
זה
לא... טוב, נכון, אתם שמה, אני מקבל להב, אבל בסדר, נורא, אני אקבל את זה, וכמה שברר, איפה גם זה לקבל. אז כאילו, אבל אתם יודעים, זה סרטים שלמים נעשו וספרים שלמים על הטראומה של ליל הסדר עם החותנת המפלצתית וכל הדברים האלה. כאילו...
סרט אמריקאי מצוין.
כן, איך הוא נקרא?
When Do We Eat. אבל זה יותר על היהדות האמריקאית מאשר על ליל הסדר. זה קורה בליל הסדר.
כן, כאילו, יש גם סרטים של מעלה, וזה כאילו... יש, אתם יודעים, ילדים בכל מיני מקומות, עבורם שבת זה בית כלא, הם מחכים אחרי זה ייגמר, הם הולכים, עולים הטרמפים מסעוד ירושלים לכיכר החתולות. עד שהם, גם בשבת עושים לכיכר החתולות, כאילו, זה לא פשוט האמירה הזאת, זאת אומרת, אליי זה עובד, אני מקווה מאוד, מתפלל שגם הילדים שלי זה יהיה.
האמירה של לחבק את המלך זה יותר
משחק? לא. אולי המשחק כן, אולי המגיד יותר קצת משכנע, אני לא יודע.
לא, אני לא מבין שאלה, כאילו, עד כמה אנחנו נותנים לדברים לחנך אותנו, כאילו. ברור שיש אנשים שזה לא היה, כאילו, שאלה אם אתה נפתח לזה או לא. כאילו, זה יכול להביא כל מיני דברים... אתה לא יכול להגיד, בוא ניקח את ההלכה ונדביק אותה למישהו שהיא לא מדברת
עליו. לא, הנושא פה לא להדביק. הנושא השאלה, עד כמה אנחנו מצליחים באמת ליצור איזשהו מרחב יהודי שהוא, כאילו, המובן מאליו שלנו. שוב, אין סיכוי שהוא יחסה את הכל, הוא לא יחסה את הכל. כאילו, סתם, הרבה דברים שלי, שניים מקרא ואחד תרגום. סתם שבשבילי הוא כבר, הוא חלק מהשבת שלי, חלק מהשבוע שלי. אז סיפרתי לחבר שלי, שאני התפלל שהבן שלי ככה, אני צריך כל פעם להזכיר לו את זה. סתם שבא, אני לא אומר את זה, אני לא מגיע לזה. הוא סיפר לי איזשהו מישהו אחר, שעשה פעם סקר, איזה אבו גלש שרואות. אגב, אתה אומר שיש לי מקרא ואחד תרגום?
אתה
כמה שנים שעברתי. לא, זה פייר, אתם בחברה טובה. אז אתם רק מהסקר הזה. כאילו, זו דוגמה, הזרימה הזאת לא תכסה את הכל. אני לא, אבל אני אומרת, כאילו, השאלה, עד כמה אתה באמת יכול ליצור איזושהי הוויה יהודית שהיא איזשהו, כאילו, אתם יודעים, במאמר אחר, הרשות דיברה לדטלשים, שמבחינתו זה הוכחה לגלותה של הציבור הדתי. זה כוחו, אתם יודעים, אתם יודעים, להפוך את, כמו בנחמן, להפוך את ההיפוך הזה. כלומר, הנה, כחבר'ה האלה הם עוזבים ולא נהיים חילוניים. הם לומדים תורה, הם לומדים לזרם בדתל"ש ששם מקימים אותו, כאילו, הם יש להם, כאילו, יש להם איזושהי הוויה יהודית, הם לא הולכים לים ביום כיפור. הם ימצאו את הדרכים שלהם לציין את ה... יש משהו במשהו, כאילו, יש בזה משהו בנקודה. אבל כאילו, שוב, אני, אבל אנחנו חיים בעולם ש... ומי כמו רבי נחמן יודע את זה. שהוא מתאר את התלונה שלו בשבע קפצנים, שהכל התפזר, וכל האורחים נעלמו, ויושבים בתוך זבל, כאילו, הוא הבין את זה מודרנה, הוא הבין את הפירוקים בתוך הדברים האלה, ואני לא יודע, שוב, לא יודעת כמה ההוויה הזורמת הזאת היא כל כך עובדת בתנאים שתמיד אתה מסתכל על הדור, אתה משדרג כל דבר, אתה לא יודע, אני אולי קטונתי זה, אבל לא, גם לא מרגיש שהלוק שלה כבר עובדים, כאילו, לא, 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 לא בטוח. אתה, שוב, אני מבין את הערך בדברים, לכן אני הרבה פעמים מנסה ככה לשמור על מסורת, אבל כאילו, לא, 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 לא להחליט דברים, כאילו, אבל לא, לא יודע, כאילו, אני עושה פה סימן שאלה, ואתם רואים שפה אנחנו מגיעים לסוף הסיכום שלנו, ואתם רואים שרצו דה צדה, זאת אומרת, החסידות פתחה את הנושא הזה, שוב, לא ברור עוד כמה היא צריכה לסגור אותו, חוץ משהו מהמהלך הזה, לא קראנו עליו, אבל הנחנו שהוא קיים, המהלך הזה של לחבר את האור לכלי, ולכן, שוב, אנחנו פותחים את הפתח להמשך הלימוד שלנו, אז כאילו, מזרח אירופה התברר, היא לא הייתה חסינה, לפני הארוחות של החילון וה... פירוק המסורת, הרבה אנשים חושבים שהיא תהיה חסינה, היא לא הייתה חסינה.
למרות שבאמת יחסית, כאילו, מזרח אירופה, לא, אולי גם מבחינה היסטורית, אבל נראה שמרה על עצמה בזכות החסידות.
שמרה על עצמה כן, אבל השאלה...
גם של האורח חיים
ההלכתי. לא, כשהגיעו אליה הרוחות הגדולות של הסוציאליזם והקומוניזם והחילון והאיזמים, היא לא גילתה עמידות הגבוהה, וגם כמדומני החסידות לא גילתה עמידות יותר גבוהה. זאת אומרת, מישהו אמר לי ש... שוב, לא ברור לגמרי, שלרבי היה אחים חילוניים. לא כל הילדים של האבא שלו הדתיים. כאילו, יש משפחת שניאורסון, זה משפחה, אתם יודעים, נפגשים, תצאי אדמור הזקן, שם עמותה, הם נפגשים, לא כל הדתיים שם. זאת אומרת, אנחנו יודעים על כל מיני תכשיטים שיצאו ממשפחות חסידיות. אז זה לא, אני לא מרגיש שהחסידות היא, נגיד שיהודים חסידים שעברו, לא בטוח, להפך, אם יש אנשים, וזה חברנו חברה לנושא של הגיל, אם יש יהודים ששברו על עצמם, זה דווקא היקי. כאילו, הירשים, הרשיאנים ואלה, אתה תראה, הם שברו על עצמם. מה? זה לא חייב לך, זה לא יודע, כאילו, אני לא יודע מה הסוד, אבל בין השאר הסוד, זה כן, אבל הסוד הוא בין השאר בדיוק הלא חסידות. כאילו, הכובד ראש שבהם את הדברים, זה אפרופו השעשוע, ולא לחפש את הספיריטואליזם, לא לחפש את הדבר הזה, זה סוג של חוק, כן, כמו שמייסד ישיבתנו, ואמר, חוקה, כן, חוק, עוד נגיע אליו. חוק מדינה, כן, מה, צריך... אתה לא עובר באור אדום, אתה צריך פה איזה שביקות ברחובות, אתה עושה את זה. אתה לא עובר באור אדום, נקודה, זה לא אומר, איך עוברים באור אדום? זה חוק, תשאר בקר, כבר כנס. ככה הוא רואה, זה לא מדויק, אבל... זה... מה?
הרבועים.
זה באמת שאלה, ואם זה הדרך לשמור על הדברים, אז מי רוצה לשמור עליהם? זה חלק מהבעיה. כאילו, אנחנו באמת נמצאים פה באיזשהו כף הקלע במציאות הזאת. כאילו, אני לא רוצה לחלט את הילדים שלי בצו המוחלט הזה, אבל אני כאילו, מניח שבאמת זה נכון, זאת אומרת שהחינוך הזה הוא עבד ממש טוב. לא, לא, אצלו זה לא היה חוק. אין לו את הפצת עצבנות הבריסקאית, זה כבר מקום שלישי. או עשירי כבר, אתה
יודע, מגיע אליו עוד בוטנות.
כן.
של הגואל האחרון של ההלכה.
כן.
ליבוביץ' כאילו, נסמתם לזה כל
מיני... ליבוביץ', נכון, ליבוביץ' חוניבה, נכון, נכון.
לקח את זה רחוק.
זה, אבל שוב, השאלה, נגיד, הרב שגר הסביר את ליבוביץ' בדרך הסיפור של המשחק, כאילו, דרך ויטינטה. עושה, אבי סגי עשה את זה לפניו, אבל אפשר להתלהב מהכיוון הזה. אז כאילו, ליבוביץ' זה כבר אינפנט, שהקנטיאניות הזאת, כאילו, אבל... אנחנו נראה, לבו מתעסק בדברים, כאילו, יש לרב שגר משהו שהוא לא יצא לאור, זה נקרא שלושה גיבורי אמונה, ואחד מהם זה ליבוביץ'.
ויש איזה הערה בנוחות ושווי הנוחות, הערה שחשבתי.
כן, על מה?
על זה שליבוביץ' מוכיח כמה גדולה האמונה, שבנאדם יכול להמשיך להאמין אחרי שומע כאלה דברים.
כן, ושוב, הוא עשה, ליבוביץ' עשה דברים מופלגים ביותר בשביל להחזיק את המערכת הזאת של ההלכה. מעולם לא עשה דן דברים כאלה. אוקיי, טוב, אז יש לנו מה שנקרא בשביל מה להמשיך, אז בעזרת השם, חודש בחודשים, נמשיך ו... כן, נשמע דברים לא רציונליים, אז אולי עם שחורות, כמה יהודים טובים, רעים, שמשום מה לא רציונליים. טוב, יפה מאוד, כל הכבוד לכם, סיימנו. פסח, פסח מעורר המון מחשבות בהקשר. לי יש המון ויכוחים עם אשתי בסביב הדברים האלה. אני כאילו מאוד בקדש לרב וינר, זאת אומרת, לא לעסוק הרבה בשמור, בעיקר בבחור, כאילו, בעיקר להשקיע את זה, להכין דברי תורה, להכין זה, כאילו, שיהיה אוכל טוב, שיהיה כאילו, עכשיו אני עושה מאוד כסף, כאילו, ממש חוויה מאוד יפה, כאילו, יהודים ככה ממש ככה מרגישים טוב, כאילו, עושים המון המון דברים כיפים, כאילו, שהם יתפקו בפנים, ו... זה סך הכל מאוד זה, חושב שאנשים שעברו רם, זה ההיסטריה הזאת שאולי זה איזשהו פירור במיקרו שנתחבא מתחת. אני מבטל את הכל, כאילו, אנחנו מנקים את זה, אנחנו גם איך אנחנו רואים, זה עניין יהודי מאוד יפה, שזה כאילו זה הזאת לסת את הבת. אתה יודע
שמישהו הראה לי שהצטירה בין בכל השמור זה פשט המדרש, כאילו. זה לא איזה חידוש עכשווי. המדרש, נכון, המדרש אומר, זכור בשמור דיבור אחד נאמרו.
כן.
המשך המדרש שם זה, וכן לא ייקח שאת השטחים ומה יבוא עליה בדיבור אחד נאמרו. לא דיבה שהתנת גדילים תעשה לך בדיבור אחד נאמרות, זאת אומרת כל הפסוקים הסותרים.
הסותרים, הבנתי.
אז זכור בשם ממש נאמר שם בתור שני פסוקים סותרים.
הבנתי, מה יהיה מאוד.
זה...
טוב, ושוב, ותסתכלו בקטע הזה שבזמנו שלחתי מבית יעקב, זה כאילו מאוד 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 חזק בהקשרים האלה. טוב, סוף זמן טוב.
מה לי בעלייה? כאילו, תפותה, עלייה לא יורד ודר לבנת. אז תקדם את העלייה. רבי יוסי אמרנו כל הדתי כמה הייתי קרא, ויש כל הזמן אמר, כינים וסנאים וסתים.
מי אחראי על האתר? אגישי.
כרגע לא נדע שיש פה
אחר. מישהו מעלה את השיעורים האלה.
גלעד מעלה.
אוי, סגרתי את זה.
אני אומר, אני אמין את הבית לדעה בטוחה שאתה מדיב את זה, אבל אני אמין את הבית לדעה בטוחה שלך לראות, זה לא זרה.
טוב. המקליט עדיין עובד.